ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
והקשר בין סוגיית בנות לוט, מואב ועמון, לזה שמלך המשיח דוד דווקא בא משם. אומר המהר"ל שדווקא מהמקום המאוד מסובך הזה, שזה עמון ומואב, שהוא כל כך רחוק מאיתנו, דווקא משם צריכה לצמוח הצמיחה המיוחדת של דוד המלך. הגענו לפרק חלק, אמר רבי תנחום, או שעוד לפני כן.
היה לי קשה לך
שאם כן, בכל הגרים. אמרים על פרק אחר, אמר רבי חלבו, קשים גרים לישראל כספחת, שנאמר במלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. ביאור עניין זה, כי הספחת הוא גדל באדם, זו הוספה על האדם. וכל יתר כנטול, התוספת הזאת, היינו מוותרים עליה. זה כמו אדם שיש לו שבע אצבעות ביד. זאת אומרת, איזה יופי, יש לו שבע אצבעות, יש לו הרבה אצבעות, זה לא מציאה גדולה, זה מבחינתנו בעיה, חיסרון. יש תוספת שהיא רק חיסרון. גר הוא בא להוסיף על ישראל. ישראל עם אחד. זאת אומרת, יש לנו תכונות משותפות, אברהם, יצחק ויעקב. ישות אחת. וכשמביאים תכונות חדשות במקומות אחרים, זה מסבך את העניינים. עכשיו צריך להכיל גם תכונות אחרות ורצונות אחרים ורגשות, שעכשיו צריך איכשהו לשתף אותם. זה מסבך את העניינים, זה מבטל את השלמות. ככה היה אופי ברור, מוגדר, אחיד. זה ספחת על השלמות. זה מבטל את השלמות, זה מסבך אותנו. זה חיסרון. וגם הגרים, שאינם רק תוספת בלבד, הם קשים. אז לכאורה, מה אתה שמח כל כך בנעמה המונית ורות המואביה? זה ספחת, זה גרים, זה רק הביא לנו עכשיו כוחות מבחוץ, תכונות וכל מיני דברים זרים לעם ישראל. והמערה, לא. אלו השניים, הרות ונעמה, זה לא תוספת. זה השלמה לישראל, לא תוספת, מתחברים להם, כמו הברכה. כי חז"ל דורשים ונברכו בך ברכות, כמו שמבריחים דבר, זה השלמה. למה? כי באמת, מאיפה עמון ומואב באו, כמו שראינו, זה בא מלוט. ולוט קשור לאברהם ומחובר לאברהם, אז בעצם זו תכונה שהייתה באברהם, והתגלגלה דרך לוט ובנותיו, וחוזרת אלינו חזרה. אז בעצם מה שאנחנו מקבלים מהם, זה את שלנו. אנחנו מקבלים משהו שהוא שייך לנו, רק שעד עכשיו לא יכולנו להכיל אותו, לא היינו לבד, לא היינו מסוגלים להגיע אליו, אנחנו צריכים עכשיו את הכאילו מבחוץ, אבל בסוף דבר, הדבר שמחוץ בעצם אנחנו. זה תכונה אברהמית שחוזרת אלינו. לוט, שממנה רצה עמון ומואב, היה אצלו טיפה של קדושה של אברהם, הוא בן אחי אברהם. הדברים האלו הוא מעריך מאוד בגור אריה, פרשת השבוע, פרשת הקודמת, פרשת שקראנו השבת, שלה של העירה, מהר"ל מאוד מעריך בזה בגור אריה, שלוט, זה שנולדו לו שני הבנים, מואב ועמון, זה תכונות אברהמיות. אז הוא אומר שהחז"ל אומרים, למה לוט ניצל? כי הוא הסתיר את שרה. כשירדו למצרים, אז אברהם ניסה להחביא את שרה ולהסתיר אותה, ולוט שיתף פעולה, וגם כשהוא אמר, אחותי, אחי, הוא שתק. זאת אומרת שלוט, יש לו תכונה של נאמנות לאיזשהו סוד. יש איזה סוד באברהם, ולוט שומר על הסוד. זאת אומרת, יש את משהו מאוד מאוד סודי, משהו מאוד מאוד נעלם באברהם, סוד כמוס, שרק דרך לוט, או על ידי לוט, הוא יצא לפועל. זאת אומרת, בעצם יש פה משהו מאוד מאוד עמוק מאוד מאוד באברהם. מאוד סודי, מאוד נעלם, שעתיד להתגלות רק כשיבוא המשיח, רק על ידי משיח בן דוד, וזה סוד כל כך גדול שאי אפשר לגלות אותו בצורה רגילה בתוך עם ישראל, צריך איזה גורם חוץ שרק על ידי הגירוי החיצוני הזה יתגלה הסוד הפנימי שלנו. זה דברים שהמהר"ל מרחיב בגור אריה. נכון שאצל לוט עצמו יש המון זוהמה והמון סיגים, יש לו הרבה תקלות בלוט, אבל יש פה טיפה קדושה שמתגלגלת, ולא היה אפשר שיהיה אברהם מקבל הטיפה הזאת, כי היה עם הטיפה זוהמה ופסולת, יש פה משהו מעורבב. יש פה תהליך ארוך מאוד, שזה משהו פנימי שנמצא בתוך אברהם אבינו, הולך ונטהר, ומגיע לישראל בקדושה וטהרה מבחוץ, כאילו חוזר אלינו חזרה, כי אברהם היה טהור ונקי, ולא יכל לקבל את הטיפה הזאת, כי אם לא, כפי הזוהמה שהייתה את הצולה טיפה, היה בטלה אותה טיפה. דומה לזה כסף זך ונקי ביותר, אין לו מציאות רק בסיג. וכך אם לא נמצאת אותה טיפה רק אצל לוט, ונזדקח אותה טיפה ונתחבר אל ישראל על ידי רות ונעמה, וזהו אברהם. יש פה איזה סוד, יש פה איזה משהו שנמצא בתוך אברהם אבינו, שהדרך היחידה של עם ישראל להתוודע אל התכונה הזאת, או נגיד להיפגש, זה דרך פסולת. טיפה שחייבת להישמר דרך הפסולת, לא יכולה להישמר בעם ישראל כפי שהוא, ולכן הדרך לשמור על זה זה דרך צאצאי לוט, ובסוף הטיפה הזאת צריכה לחזור אלינו נקייה, ומזה נולד מלך המשיח. מהר"ל מאוד סותם פה, מה זה הטיפה הזאת, למה היא חייבת להיות בהתחלה עם סיגים, חייבת להופיע דרך הפסולת הזאת של מואב ועמון, מה קורה שהיא מתנקה, מה זה הדבר הזה? לפני כן המהר"ל אמר שהעניין של מלך המשיח זה דבר חדש, הוויה חדשה, משהו חדש לגמרי, פרי חדש, והדבר החדש הזה יופיע על ידי בנות לוט, עמון ומואב, וכל אשר יותר רחוק מישראל ממנו תהיה ההוויה החדשה. ההוויה החדשה זאת אומרת משהו שהוא מאוד 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 חדשן, יש פה איזה חידוש עצום שאין כמותו. מה זה החידוש הזה? מה החידוש המיוחד הזה שצריך להתגלות? כמו שהתחלנו לעסוק בזה, שהחידוש הגדול של ימות המשיח, כמו שהוא אמר, החידוש הגדול זה חוסר התחשבות בעמים. יש 70 פרים, כנגד 70 אוטום העולם, יש 7, ואחרי זה יש שמיני עצרת. שמיני עצרת, עם ישראל לבדד ישכון, בגויים לא התחשב. משהו מעל האומות העולם, מעל החשיבה האנושית הרגילה. משהו שהוא לא מתחשב בצורות החשיבה הרגילה, בנורמות האנושיות, בכללים, לא משהו מוכר, משהו אחר לגמרי. איך אפשר לבוא להיות עם שהוא לא אכפת לו בכלל מה אומרים כולם? מה לך, אתה לא יכול להגיד מה אכפת, מה, אנחנו, יש פה עוד אנשים, אתה לא יכול להיות כזה סגור בתוך עצמך. יש פה עוד אנשים, יש פה עוד עמים, יש פה עוד תרבויות, יש פה, אתה לא יכול להיות מנותק מכולם. אז זה, אתה שם פס על הכל, חותך לגמרי, הולך, פונה דרך אחרת לגמרי לגמרי, יוצא מ-70 אומות, יוצא מכולם, הולך לך בדרך המיוחדת שלך. מה, אתה, יש פה עוד עמים, איך אתה מקבל את האומץ הזה ואת ה, אולי אפילו גאווה או יעזה, יוהרה להתנתק מכל האנושיות? כולם אומרים לך, זה לא הגיוני, זה לא צודק, זה לא נורמלי, ואתה הולך לך דרך אחרת משלך. יש פה איזה צד של מין התנתקות מהאומות, איזה מין הפניית עורף, איזה מין התנסות כזאת על אומות העולם. כאילו, אנחנו, כל מה שתגידו לא רלוונטי. לא מחשבים את כל מה שאמרתם לא חשוב בכלל. זה קצת יוהרה כזאת. אנחנו פותחים משהו חדש, כל מה שאמרתם עד היום, כלום. זה לא מתאים לנו. אנחנו עם מלא ענווה. אנחנו עם שדווקא רוצה לעזור לכולם, להרגיש לכולם, וקשוב. שעם, שלב עם אבינו, שהוא מנסה להיות, כמו שרואים בפרשיות, מחובר, הוא קורא ברית עם זה, קורא ברית עם זה, מתנהג בעדינות לבני חטא, הכל אצלו מלא התחשבות בכולם ורגישות. אומנים של יוסף הצדיק, שמנסה לעזור ולקחת חלק ולא להילחם נגד כולם. עם של שלום, לא עם של מתנשאות ולשים פס על כולם. אבל האמת, האמת פנימית, שבאמת אנחנו צריכים באמת להיות עם שונה, עם נבדל. בתוך אברהם, בפנים, בפנים, יש צד כזה שאברהם בעת צד אחד וכל העולם בצד השני. שאברהם בעבר אחד, אף אחד לא מבין, והוא לא מבין אף אחד, אבל לא מבין אותו, והוא נבדל. אבל אנחנו לא מעיזים לתת לזה ביטוי כל כך חריף. זה טיפה של קדושה, זה משהו מאוד קדוש, מאוד מאוד עליון, אבל מאוד קשה, מה זה, זה, זה התנסות, התרחקות, קיצוניות כזאת, לאומנות כזאת, הסתגרות. הקדוש ברוך הוא לקח את הטיפה הזאת, את העיקרון הזה, ושימר אותו. איפה הוא שימר אותו? במקום של פסולת וזוהמה. שני עמים שהם סמל ומופת לעמים סגורים בתוך עצמם, גאים מאוד, שחצנים, לא מתחשבים בסביבה בכלל. לא קידמו אתכם בלחו ובמים, הפוך לגמרי מעם ישראל. לא מתחשבים בכל, לא אכפת לנו מעמים, אך לא אכפת מאף אחד. לא קידמו אתכם בלך ומיים, סוחרים את בלק, את בלעם לקלל, לא כלום. ראיתי מואב, אומר הנביא, גאה מאוד, מואב מלא גאווה, מלא יוהרה, עם של גאווה, גם עמון, בני עמון, גאות מאוד גדולה. דוד המלך שולח אנשים לנחם את מלך בני עמון, לקנות תנחומים, כי אבא שלו נפטר. מה הוא מיד עושה? משפיל את השליחים שלו, חותך להם את הבגד, חותך להם את הזקן, חצי זקן, משפיל אותם עד עפר. איזה שחצנות, יוהרה כזאת. נהגות מאוד חסרת רגישות לסביבה. זה טומאה נוראית, נכון. זה טומאה של גאווה לאומית נוראית, של הסתגרות, של התנשאות על העמים האחרים. אבל בפנים, בפנים, יש נקודת קודש. מה נקודת הקודש ששם? זה בא מאמת, כי בעם ישראל יש תכונה כזאת שהוא צריך לעתיד לבוא להשתמש בה, שלבדד. בינתיים התכונה הזאת נשמרת בקליפה בזוהמה, היא נשמרת במקום מאוד תמה, במקום של אנוכיות קיצונית. ולכן אסור להתחתן עם המון ומואבנים אוהבים. כי הם נורא אנוכיים, הם נורא גאוותנים ושחצנים וחושבים רק על עצמם. הפוך לגמרי מאיתנו. לא יבוא המון ומואבים כאל השם. אבל כשיבוא המשיח, כשתבוא מלכות בדוד המלאה, ואנחנו כן נצטרך לחדש חידוש חדש שמהותו לא להתחשב באנושות, קומה חדשה שלא היה כמותה, על טבעי, מעל האנושות, אנחנו נצטרך לגייס אל קרבנו את העזות הזאת, את היוהרה הזאת בקדושה, כדי לפרוץ דרך לעולם חדש לגמרי שלא מתחשב במה שעד היום האנושות אמרה ועשתה. לייצר בעם ישראל איזה, למחוק את כל העבר, למחוק, לא היה הוויה חדשה, מה אתה מוחק? זה נוצרה פה יצירה שלמה, האנושות שאלפי שנים האנושות פה יצרה תבניות מחשבתיות ומוסריות וערכיות, וכל עוד אתה שם פס על הכל, זה שחצנות. אנחנו צריכים איזה טיפה כזאת, איזה טיפונת מי אמון ומואב שתיכנס אלינו, שתוציא לנו את העזות הזאת, את הלאומיות הגאה הזאת בקדושה, כדי להקים מלכות משיח, כדי להקים משהו נבדל מורם לכל העמים. זה זיכוך, לכן כל כך צריך את רות המואביה ואת נעמה המונית. רות המואביה ונעמית באמת זה משהו שנמצא בתוכנו, זה אברהם, באמת בתוך אברהם יש בחינה כזאת, שאנחנו גוי גדול, מיוחד ממשר העמים. רק שבינתיים זה לא מופיע בצורה, אנחנו לא יכולים לקחת את זה ככה. זה בוטה מדי. טוב, צריכים שזה יעבור, איזה תהליך מאוד מאוד ארוך. אנחנו לא גדלנו עם זה, זה יבוא לנו מבחוץ, בצורה מאוד מתוחכמת, שתבנה בנו את היכולת לחדש, ליצור דבר חדש, לא היה כדבר הזה עד היום. אי אפשר לכתוב יותר מדי דברים בפירוש, אומר המהר"ל, זה מה שאנחנו מצליחים להבין מדבריו.
בחלק הראשון,
כשהוא
מדבר על הגרים
באופן כללי,
אז הוא אומר שהם ספחת.
נכון. זה תכונות, סתם תכונות שבאות מבחוץ.
זה משהו שמתלבש על האדם המושלם.
אנחנו צריכים עכשיו להכיל את זה, זה קשה להכיל כל מיני תכונות שלא אופייניות לעם ישראל.
אז באופן כללי, כשישים גרים בישראל כספחת, זה שלילי ממש?
לפי המהר"ל, כן. פשט הגמרא גם אגב, פשט הגמרא, שזה ספחת, זה לא טוב, לא מועיל לנו.
אז איך כן מכניסים?
מה?
אז איך כן מכניסים גרים?
הוא כל כך רוצה, הוא כל כך מתאמץ, אנחנו אומרים לו אל תבוא, לא כדאי לך, ישראל זה גמרא ביבמות פרק רביעי, אומרים לו את כל זה, אל תבוא, הוא כל כך, כל כך, הוא כל כך רוצה.
זה לא טוב לנו?
אז אנחנו, אבל מה, האדם כל כך רוצה להידבק, מה אנחנו נגיד לו, לא, זה לא יפה. צריך להיות עם הכנסת אורחים. כל כך הוא רוצה להיכנס, טוב, בסדר, שיכנס. מסתדר, לא קל, לא, אבל אי אפשר להגיד לא, כמה אפשר להגיד לא, זה לא, זה צפוף, אין מקום, אבל לא נעים להגיד לא, אנחנו גם נדיב בסוף. ככה לפי המהר"ל. אבל באמת, בעלי התוספות מביאים פירושים אחרים, אז זה ספחת. שפי, הוא מביא שם בשם אחד הגרים, היה גר, שעם ישראל לא מגיע לרמה של הגרים, כי הם הרבה יותר צדיקים. יש מפרשים קשים כספחת, שהם מדקדקים בחלק מהדברים וחלק לא, אז יוצא קצת מטלטל אותנו. בכל אופן, פה בהקשר הזה, אנחנו לא ממהרים לקחת תכונות מאומות העולם. בסדר? לא ממהרים, אבל יש איזו תכונה אחת שהיא בעצם שלנו, של גאווה לאומית. אבל כשאתה אומר גאווה לאומית במובן הרגיל, זה יכול להיות מאוד רע. צריך לעשות סיבוב גדול, 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 ולהגיע אלינו בצורה מאוד מזוכחת בקדושה. של גאווה לאומית כזאת, שרק איתה אפשר למחוק את כל האנושות, לשים, להגיד, כלום, כולכם לא מבינים שום דבר. אבל זה לא במקום יוהרה. זה מקום עמוק, פנימי, שאני רוצה לפרוץ דרך, להיות חלוץ. הוא לוקח את הכתר של בני עמון, שם על ראשו. זה הכתר שלו, לקחת את עטרת בני עמון, עטרת מלכו. זאת אומרת, הוא מגייס את הדבר הזה, זה הכתר שלו. הגאווה הלאומית הזאת. מגייס אותה. אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורי, מאי דכתיב ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי. רות, מה זה שש שעורים? אחי דרכו של בועז ייתן שש שעורים מתנה, מה אתה קמצן? אלא ודאי שש שעים. מה, ואישה יכולה לסחוב שש שעים? זה מאוד כבד, זה המון. אלא רמז לה, שעתידין שש צדיקים לצאת ממנה, שמטבחים שש ברכות. דוד, משיח, דניאל, חנניה, מישאל, עזריה. דוד מקבל שש ברכות. מה עם שש ברכות? יודע נגן, גיבור חי, איש מלחמה, לבון דבר, איש תואר, והשם עמו. שש ברכות. אמר רב יהודה מרב, כל הפסוק הזה לא אמרות ברגע לשון הרע. ניסה להגיד את זה לרעה. יודע נגן שיודע לשאול. יותר מדי מצטיין הדוד הזה. הוא רצה שדוד, ששאול יקנה בדוד ויהרוג אותו. ולכן הוא הגזים, להעצים את שבחו של דוד. הוא יודע לשאול שאלות מצוינות. ויודע גם להשיב. ויודע לעשות מחלטה של תורה. ומי דבר מתוך דבר. ומה פנים בהלכה. בהלכה כמותו בכל מקום. גם המשיח יש לו שש תכונות בספר ישעיה, ואמר בלכסנדרי, יש לו יתעינו מצות ואיסורים כריחיים, רב אמר דמורח בידיים וכו' וכו'. מביאים על פרק וזיבה, אחר כך דנינה לכנש ועזריה, יש שם גם תכונות נפלאות. ביור עניין זה, ראו לצאת מרות שישה בנים, מורה על בנים שנמשכו מן הברכה העליונה, או בריכה עליונה. יש בו משהו מאוד מאוד עליון. שישה, כל אחד מתברך בשש ברכות. ראינו ביציאת מצרים, במצרים, שהיו יולדים שישה בקרס אחת. מה הכוונה? שיש בו ברכה עליונה. מה זה עליונה? מעל הטבע. כן, שש בקרס אחת, דבר לא נורמלי. משהו עתידי, עליון, נסגר. בדרך כלל אין בני אדם מושלמים. בני אדם, על כל אחד, יש לו איזה חזית אחת שהוא לא מושלם בה. בטבע, בני אדם בעולם הזה, תמיד יש להם מה ללמוד מהזולת. כל אחד יש לו מה ללמוד מהשני, כל אחד יש לו איזה חזית אחת לא מושלמת. מישהו שהוא מושלם מכל הכיוונים, מכל הצדדים, אז אין לו מה ללמוד מאף אחד. אין לו מה לקבל מאף אחד, מושלם. איך שהוא הסתכל, בכל זווית שסתכל, בכל הצדדים, מושלם. אז אין לו מה ללמוד מאחרים. אז זה יכול להיראות כשחצנות כזאת, גאווה. האדם הזה, אין לו מה לקבל מאחרים. הוא מושלם. אין לו מה, הוא לא זקוק לאף אחד. אז יש פה שישה. דוד המלך הוא שישה. מה זה שישה? מושלם. כל הצדדים, כל זה מושלם. מה זה מושלם הזה? מה עושים איתו? זאת אומרת שהוא לא צריך אף אחד. הוא לא זקוק לאף אחד. אין לו חסרונות. אז זה יוהרה, זה יכול לשמע גאווה נוראית. יש פה מישהו כזה שמחזיק מעצמו, מושלם מכל הכיוונים, שאין לו מה ללמוד מאחרים. זה מקומם. אבל באמת, זה בדיוק משיח. מה זה משיח? זאת אומרת שבאמת אין לנו מה לקחת מאומות העולם. למה לנו לקחת מאומות? אנחנו הולכים עכשיו להוציא משהו חדש לגמרי, שהוא לא נשען על שום דבר שהיה עד היום. מה זה הוויה החדשה של אומות המשיח? זה לא פיתוח והמשך של משהו שקרה עד היום. זה חדש לגמרי. אין לנו מה ללמוד מהעבר ולא מאומות העולם ולא מאף אחד, לא לומדים כלום. למה? כן, לא חסרונות. אנחנו מאוד 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 מושלמים. זה נשמע גאווה נוראית. שישה, זהו, מושלמות כזאת, מכל הכיוונים, מכל הצדדים. זה, מבחינת, זה מה שבועז רוצה לומר לרות. מה שאת מביאה רות ממואב זה זה. את היוהרה הזאת, את הגאווה הזאת שאנחנו מושלמים, רק את מביאה את זה בקדושה. ואנחנו נשתמש בזה, בזה יבוא המשיח, מזה יבוא בית דוד. כן. כן, אבל פה הוא רוצה להדגיש הכוונה שאין לו מה לקבל מהסביבה. שש זה מול החוץ, מול הסביבה. אין לו מה לקבל מהסביבה, בסדר? הוא יחידה סגורה, אוטונומית, אין לו חיסרון. כל צד שתראה אותו, יש אחד יודע לשאול טוב, יש אחד יודע לענות טוב, אחד יודע הלכה, אחד, הוא מכל הכיוונים, הוא לא צריך אף אחד. מסתדר לבד עם עצמו. הוא מקשה לעצמו קושיות, עונה לעצמו, נלחם עם עצמו מחלטה של תורה, הוא לא צריך חברותה. לא צריך רב, לא צריך כלום. זה מקומם. זה יצר התנסות. יש לדעת שהאות וו שמספרו שש מורה על זה. מורה קו נמשך, קו שווה, זרע שנמשך ובא ממקום עליון מאוד. זאת אומרת שזה קו שבא משמיים לכאן, משהו שבא ממרומים, משהו לא מעל מעדן, משהו מעולם העליון. כן. משהו נשגב. ומורה זרע אמת, יש פה אמת, מה זה אמת? הכל אמת, אין פה שום חיסרון, שום טעות, שום משהו שהוא לא מוש... הכל אמת למיטה. לא נוטה, לא ימין ולא שמאל, הולך ביושר, אין שום מאוזן לגמרי, לא צריך מישהו שיאזן אותו, בדרך כלל כל אדם צריך מישהו שיאזן אותו קצת. יש מישהו מאוזן לגמרי, ישר, שאני אמרה על ישר זה מאוזן. הוא לא זקוק לאיזונים. זה עם כזה שהוא מגיע ואומר, אני לא צריך תומות העולם שיזון. לא צריך לצאת, אל תזנו אותי, תודה רבה, אני מסתדר לבד. מאיפה באה היוהרה הזאת? מימות המשיח, אנחנו לבד מסתדרים. זה כוח יוהרה שצריך להוציא אותו ולהעביר אותו דרך רות לקדושה. זה הבריחה החדשה, להגיש פה זה החדש. דבר חדש. אין, לא צריך שום דבר מחוץ מזה. זה זרע האמת, זה תכונה, זה מה שמוציא בעם ישראל, גובה מיוחד במינו. כולו זרע האמת, הכל אצלנו לא צריך טובות מאחרים. זה עניין המון מואב. כן? למה זה קשור דווקא להולדת של המון מואב? המון מואב, איך הם נולדו? מעם שבעל בנותה, לא כמו שאר בני אדם. כן.
במובן החומרי או
רוחני
שלא צריך
מה
לקבל
רוחני, רוחני. אנחנו לא צריכים לקבל שום דבר מאותו עולם.
רוחני זה גם היום, לא?
אבל זה יוהרה. אנחנו מתקשים להגיד את זה בכזאת עצמה וודאות, כי אנחנו כל דבר מתחשבים בשכל האנושי, באנושיות. אנחנו לא מצליחים להגיד, לא אכפת לנו מכל מה שכולם אומרים, אנחנו מפצרים עולם חדש, מושגים, הכל שלנו. אנחנו בשיג ושיח עם, עם העולם, עם האנושיות, עם המוסר הטבעי, עם העולם. אנחנו לא שמים על זה X, על כל מה שההיגיון אומר ועל כל מה שהמוסר האנושי אומר. כל מה שהנורמות האנושיות ייצבו עד היום. אנחנו לא מזלזלים. זה מקום. כן, יש לנו מה לקבל לכאורה משם. ימות המשיח, אין לנו מה לקבל לאף אחד. לבד. זה חידוש, חדש. זה חדש. זה לא יושב על שום דבר שהיה עד היום. המון, אלא מה קרה בהמון ומואב, פרשת שבוע. או בני האדם, איך הם, יש חתונה, בין איש לבין אישה. והאיש תורם את חלקו. והאישה חולקים, מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני לא יכול לבד. האיש אומר, אני צריך, אני לא יכול לבד. אני צריך את הצד של האישה. צריך איזון. את האישה, את הרגשות שלה, את האישיות שלה. ומהאיזון הזה שכל אחד מרגיש חסר, נולד ילד. אבל אצל לוט, זה לא היה ככה. לוט בא על בנותיו. לא היה לו אישה מולו, לא היה לו עזר כנגדו. מה זה בת? היא תפלה אלו. זאת אומרת, הילדים האלה נוצרו מתוך תודעה של חוסר איזון, אני לא צריך מישהו שיאזן אותי. לא צריך עזר כנגדו. הבת היא תפלה אלה. זה רק אני מוליד עם עצמי כביכול. זאת אומרת, זה עמים שנולדו מתוך תכונה כזאת של אני לבד. אני אבא עם עצמי מסתדר, עם הבנות שמסתדר, לא צריך איזו אישה שבאה ממקום אחר, אני צריך להתחשב באישיות שלה, ברגשות שלה, למצוא איך אני והיא ביחד לאט לאט מוצאים את ההרמוניה בינינו. אני עם עצמי לבד, לא צריך אישה מבחוץ. אני במערה שלי, בבועה שלי, וזהו. הבת היא תפלה, זה אני עצמי. זאת אומרת, בעצם כאילו לוט מרביע את עצמו. ככה נולדים עמים כאלה נורא גאים. אנחנו לא צריכים עמים אחרים שיזנו אותנו, אין מה ללמוד מעמים אחרים. כמו גבר שאומר, לא צריך אישה, אני מסתדר לבד. לכן גם עיקר הדגש שנשאו הזכרים של המון ומואב, כמו שהוא כותב. כי בזכרים זה מאוד התבטא. בתכונה הזאת שהיה רק אבא ורק זכר, לא צריכים מאף אחד משום עם אחר כלום. זה צורה, צורה זהות שלנו. יש לנו זהות ברורה, מושלמת, גמורה. לא צריך התערבות של עמים אחרים. כי הבת בטלה אל האב, זה האומה הזאת. האב בעל ביתו, בעל בנותיו. וכך האומה הזאת, המון מואב, נמשכים אחר צורה. מה זה צורה? אנחנו מושלמים. מושלמים, מושלמים, מושלמים. אין לנו מה ללמוד מאחרים. עכשיו, זה תומעה נוראית. זה תומעה. זה יוערה, זה גאווה. זה אין חסד, זה אין רצון למגע עם אחרים, זה לא רצון. סגורים בעולם שלהם, במגדל השן שלהם. יש פה כוח צורה ביותר. עכשיו צריך לקחת את כוח הצורה הזאת ולעשות בישראל פרי חדש. להוציא את מלך המשיח. מה זה מלך המשיח? רק אנחנו. אנחנו לבד. בלי שותפות לשאר עמים. בלי שותות עם כלום מהאנושות, שום דבר. לבד, קט, קריטות, לא צריך שום דבר, שום חוכמה, כלום. הכל בתוכנו, בפנים, לבד. אנחנו כרגע לא יכולים להתחתן עם איתנו. זה הפוך מאיתנו. להם, הם כל כך גאים, הם לא מוכנים להיות מקבל השפעה מעם ישראל. אפשר לקחת גר המוני ומביא ולהביא אותו בוטי וצר מעם ישראל, הוא לא יקבל את ההשפעה שלנו. הוא כל כך מוטבע בתכונה שהוא יודע הכל, מבין הכל, אבל לא, אי אפשר לגייר אותו. ולכן הם היו המון ובאו הצוררים של עם ישראל יותר מכל האומות. רק הנקבות מותרות. אצל הנקבה פחות בולט הצד הזה של הגאווה הלאומית, והכל האמת אצלי, שוב, כי המון מולדו מאב, מהצורה, מהגאווה הזאת. טוב, הנקבה שבאה לפה, היא לוקחת את התכונה המונית המואבית באופן כזה שאפשר להשתמש בה ועכשיו לצרף אותה בקדושה לעם ישראל. לחיי מאבינו זרע, מלך המשיח. צריך הרכבה מיוחדת מלאות על בנותיו כדי להבריך בישראל שיצא צורה אלוקית קדושה מלך המשיח זרע ממקום אחר, משהו אחר לגמרי, רק משם אפשר להביא את ה... הילדים האלו המושלמים. זה האמת, מושלמים לגמרי. צורה מושלמת, משיח, שש מידות, מכל הכיוונים מושלמים, אין להם מה לקבל מהזולת. ואין להם צורך באיזונים אחרים. יודע לנגן, יודע לשאול. הוא מסמך את ליבו, הוא גם שומע, וגם מקשיב, וגם נונה, וגם נלחם, וגם יודע לפסוק הלכה. הכל מושלם. אצל מלך ממשיך עוד יותר. רוח חוכמה ובינה, הוחצה וגבורה. הכל מושלם אצלו, הכל. טוב, אז בפעם הבאה נמשיך עוד קצת לעסוק במלך המשיח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אוקיי.